ממשיכים בהלכות קידוש. יין הראוי לקדש עליו צריך שיהיה רובו יין. אפילו רובו, אם זה כל כך מצומצם, לא פשוט שמותר לברך עליו. צריך שיהיה הרוב דמנקר, נגיד 70-80%, קצת ימזוג אותו. אבל אם הוא מזוג, נגיד חצי-חצי, יין הזה פסול לקדש עליו. ולא מברכים עליו בורא פרי הגפן בכלל. אינו מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. לכן צריך לדקדק, לקנות יינות מקומות שמחוזקים, שעושים הרוב יין, שיש להם קרמים בשפע, והיינות שלהם יין אמיתי. אבל מקומות שהם מוכרים יין, אפילו שיש על זה חותמה של איזה רבנים שאנחנו לא מכירים מהם, ושמים שם לא מקפידים שיש שם הרוב יין, זה כמעט ברכה לבטלה, לפי דעת מרן. יש שאלות ותשובות, פני האריה החי, מגדולי רבני האשכנזים. הוא כותב על זה בתקיפות נוראה, כאילו היה ספרדי, שכיוון שדעת מרן, דעת הגדולים, גם רבני יונה אומר, שהיינות שלנו רפואיים מאוד, לכן חובה שיהיה הרוב יין, ואם לא, זה ברכה לבטלה. כך כותבים כמה גדולים, כותב ידיע רבה, כך כותב פרים מגדים, שהרוב צריך להיות יין. היינות שלנו רפואיים, לא כמו היינות הקדמונים, אז היו עושים, כל יין דלה דרי על חטלת דף חמרהו. והיין שאין בו שליש נגיד יין, ושלושה שליש יין, שני חלק ושני שלישים מים. אם זה לא מחזיק מעמד, לא נשאר בו טעם יין, זה לא נקשור יין בכלל. היינות שלהם יהיו חזקים מאוד. המזיגה שלהם יש שני שלישים מים ושליש אחד יין. כך אתה המזיגה הרגילה. היום יעשו שני שלישים מים ואחד יין ושליש יין, יהיה בו לא טעם ולא ריח, יהיה תפס. זה לא יהיה בו טעם יין, כדאי. אלא מפני היינות בסדרות שלנו האחרונות, בסדרות של האחרונים הם היינות רפואיים. אז לכן לא מחזיקים מעמד במזיגה כל כך גדולה. לכן כמו שאמרתי, מסלמים מזיגה עושים רק לצאת איזה חובה. לכן אדם שקונה יין ידאג שהיין הזה באמת באשר גמור, שיודע בבירור שהרוב הכל פנים יין. אתם יודעים, לפני 30 שנה, יותר מ-30 שנה, פעם אחת כשדברנו בזה ברבים, היה אחד מהקהל השומעים שהיה רגיל עם הרב הגאון רבי דוד יונגריז, חבר הבדת. אז הוא שמע שאני אומר, האיש הזה שמע שאני אומר שזה ברכה לבטלה, אם הרוב לא יין. והנה נודע לי דבר שחמור מאוד. אחד מהשומעים הוא היה מנהל מחלקה אצל יקבי שור, ושם היה על כל בקבוק חותמת של בדת, בדין צדק של העדה החרדית, שהיין הזה כשר וכו'. אז בא אליי הבעדה בסודי סודות, ואמר לי, אני מנהל מחלקה שם. ואומר לך את האמת, 17% יין ו83% מים. אלא ששמים סוכר ושמים חמר משמר ואני יודע מה, כל מיני דברים. אבל זה היין שלהם, זה רק 17%. אני הבנתי למה עושים 17%. לא בשביל שזה גמטריה טוב. אלא, פשוט מאוד, הרמה כותב, יין שאין בו שישית יין, וחמשה חלקים מים, אם אין שישית, אז זה פסול כבר. הוא כותב את זה לגבי נסך, לגבי ברכה, כן? וזהו, שהרשה להם, זה היה פתח להם, לעשות 17%, זה שישית. לפי אחר כך 102, זה הכל. אז עושים שישית. לכן הם סומכים על הדבר הזה. כך תקף נפה ברעיוני. אמרתי לו, בסדר, טוב שאמרת לי, אני אכריז על זה ברבי. אז למחרת הודעתי להם, תדעו רבותיי, כך וכך נודע לנו, שיקבי שור שיש עליהם חותמת בדת, אין לסמוך עליהם לברך על זה בורך להגפן, יש חשש ברכה לבטלה. אם זה רק 17% יין, אנחנו נצריכות למעלה מ-50% יין. כי זה בזה שאי אפשר לברך על הבורא פרי הגפן, וגם אי אפשר לקדש עליו. אז זה אחד מהשומעים, הלך וסיפר לו לרבי דוד יונגרז. אומר לו שככה אני הכרזתי, ומטמיע עליו, למה הכשלתם אותנו? אתם כותבים שזה יין כשר. אמר לו, מה כתוב בחותמת שלנו? בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים. אנחנו לא חראים בשביל הספרדים. אתה רואה, כתוב לכל מקהלות האשכנזים. אנחנו שחקים על רמה, מה אתה רוצה מאיתי? זאת אומרת, הוא מאשר בעקיפין, שזה נכון, שזה רק 17% יעין, אלא שהם מה שיסמוכו, סוברים על דעת הרמה, לפי דעתו, ככה זה הפירוש. אבל לחלוק על העלייה רבה, לחלוק הפרי מגזים, על הלבוש, על מחצית השקל, ועל הספר הזה שאמרתי, פני הרגעי החי, לחלוק עליהם ככה במחייד, בסתק ברכות להקל, אתה מכשיל את הספרדים. אם ככה, תכתוב, בכל מקרה שקורא, אבל הספרדים, אנחנו לא מורים על אחד. תכתוב, האשכנזים חושבים, האשכנזים הם מכירים בדבר, משתעים בדת. אז בשביל זה קצבו, לכל מקרות האשכנזים. מה יבוא הספרדים ילמדו מזה שהכוונה לספרדים זה אסור לברך עליו? זה מכשול. בקיצור, אחרי שאני הודעתי להם את זה, חלק גדול מהספרדים, שכל מי ששמע מהדבר הזה, התחילו לקנות אך ורק מיקווה כרמל מזרחי, שאז היה בטוח, ואני שסמכו עליהם חזון איש וגאונים גדולים, סמכו על המשגיח שם רבי ינובסקי, שהוא אדם נאמן, ואמר להם, למעלה 90% יין, וגם מה שמוסיפים אחר כך ספירט, הספירט הזה הוא מקוח יין, כדי שלא יתקלקל ליין, הם עושים ספירט מיין, ומוסיפים את הספירט הזה כדי לחזק אותו. אבל לעולם הוא כולו יין. כן, כששמענו ככה, אמר שיקנו אך ורק מאלה. ושמעתי גם כן אחר כך, הרב וייף, פעל ספר מנחת יצחק, שהתקבר ראש בדין לעדה החרדית, אמר להם, הוא רוצה שיוסיפו עוד 3%. במקום 17%, שעשו 20% יעין. זה מה ייתן ומה יוסיף לך, מה יועיד לנו. אנחנו אומרים, צריך להיות המעלה מ-50%. והם עושים 80% מים ו-20% יעין. מה ייתן ומה יוסיף לך, זה לא שהבקנו. אחר כך שמענו עוד שתחילו לשנות, באו אצלי, אנחנו מוכנים שתשים משגיח, ואנחנו נשנה ונעשה הכל שיהיה יעין והכל. אני אמרתי להם, אני עכשיו ברוך השם לא רב ראשי ולא רב תוספות, תעזבו אותי, תעשו מה שאתם רוצים. כל פנים אמרתי שהדבר הזה לא היה ידוע לכל, היה הכל בסתר. בסתר, אם לא היה איש הזה שהוא מזכן שומע לקחי תמיד וראה את הדברים האלה חמורים, לא היה בה מספר לי, לא הייתי יודע. הם פשוט גונבים דעת הבריות. ומי אחראים על אלה? אלה שנותנים את החותמת. לכן כותבים שם בחותמת, נקי, מטבד ושביעית וכו'. ודאי, מה אם הם בהם? לא טבד ולא שביעית ולא עובלה. לפי כך, כמו שאמרנו, צריך לדקדק בזה. יצאו אחר כך איזה חוגים כאלה, חוג חתם סופר ועוד, שעושים גם כן יין אמיתי. אז צריך רק הפנים כל אדם לברר את הדבר, לפני שישלם עליו כסף, את המחיר שלו, הוא בא מסכים לקדש, עושה קידוש, ייכנס לספק ברכה לבטלה. צריך להיות לשים לב שאדם לא יתקשר בדברים האלה. יין צימוקים, קשה לברך עליו, בתנאי שלא ישים הרבה מים. אם ישים 6 חלקים מים, וצימוקים חלק אחד, אז זה כבר גם כן הטעם שלו יהיה תפל, לא יהיה מאוד טעם של יין. אלא צריך להיות כמעט כמידת הצימוקים לאחרי שיצפחו, אז ככה גם כן המים שיהיו כנגדם, אז יש להם טעם יין. אבל כמה זמן צריך להשהות אותם כדי שיקלטו יפה טעם יין? דעת רבי לוי בן חביב, היה בדורו של מרן, הוא סובר צריך לשים אותם במים 3 ימים 3 לילות, 3 פעמים מעט לעט, שאז יקלטו המים היטב את הטעם של הצימוקים. מדברים בצימוקים טריים שיש בהם דחלוחית, ואם אדם ידרוך אותם במחבש יצא מהם טעם כמו דבש. אלו הצימוקים שרואים לברך הנדות, צימוקים ישנים שעבר עליהם קלח. כן, אלה הצימוקים שאמרנו שהם טובים ונוחים. אם שם אותם בתוך המים 3 ימים 3 לילות, אז יקלטו יפה טעם הצימוקים ונעשים יין. זה מה שכותר רבי לוי בן חביב. ואחריו כמה אחרונים המשכו אחרי זה בתקיפות גדולה, שפחות של 3 ימים זה לא שווה. אבל האמת היא שהעולם נוהגים להקל ולא מסריכים 3 ימים. אבל מה עושים? מרתיחים אותו. מרתיחים את המים האלה, מרתיחים אותם יחד עם הצמוקים, ואז המים נקלטים, קולטים טעם של הצמוקים, וזה נעשה יין ממש. צריך רק להפריש אותו, למשוך את דמי הצמוקים האלה בתוך הצמוקים. כל זמן שהם עורבבים עם צמוקים, אין עליהם תורת יין כלל. הן לעניין יין נסך, הן לעניין קידוש, לא נקרא שבו יין. מתי נקרא שמם יין? רק לאחר שמשך את המים האלה בתוך הצמוקים. יכול, הרבה עושים כך, ששמים אותם בתוך כיס של בד, שמים שופכים עם הצמוקים, וסוחטים אותם יפה כדי שיצא מהם הטעם של היין שבתוך הצמוקים, שיצא יחד עם המים האלה, ואז יהיה באמת יין אמיתי. יש לו כוח של מרווה ושחרות וכיוצא. ולכן זה נקרא שמו יין שאפשר לברך עליו. כי כל עוד לא משך אותו מהצמוקים, אין ערב תורת יין. לא יכולים לברך עליו. מסתם למשל שרה צמוקים בתוך כלי, ושם שמה מים, ולוקח את זה כמות שהוא, ולוקח ומברך עליו קדוש, זה לא יצא ידי חובה. מפני שאנחנו רוצים שימשוך את המים בתוך הצמוקים. וכך כותב גם מרן, בסימן רשבית ברכות ברכות, כותב שם כך, אם שרו מים עם צמוקים, וכל זמן שהמים שרויים עם הצמוקים, מה הברכה שלהם? רוצה לשתות מהמים האלה, מברך עליהם שהכל נהיה בדברו. מפני שעדיין אין עליהם תורת יין. לגבי ברכה האחרונה, זה מחלוקת. האם יברך על הגפן, או יברך בורא נפשות רבות. ולכן אומר מרן, ירא שמיים, לא ישתה אותם, אלא בתוך הסעודה, כדי שברכת המזון תפתור אותם, ברכה האחרונה. אבל ברכה הראשונה, היא ברכה שהכל נהיה בדברו. כל זה כשלא משך את המים מתוך הצמוקים. אבל כשמשך אותם, ונעשו, נבדלו המים מתוך הצמוקים, אז ברך על המים האלה, בורא פרי הגפן. זה כותב שמה, משריית צמוקים, או בשולם. אנו בשלת הצמוקים עם המים. תאפוקים את מי שחושב שאם זה בשל אותם, אז אין עליהם תורת יין. כך יש כאלה מספרי האחרונים, ונענה מהם דברי מרן. מרן בפורש אומר, משריית צמוקים או בשולם. אם משך את המים מתוך הצמוקים, מברך עליהם בורא פרי הגפן, ובסוף על הגפן ועל פרי הגפן. ממילא זה יין גמור. אל כך מברך עליו וכל הקדש עליו במקומות שלא מצויים יין, לא מצו יין. כשאנחנו היינו לפני 40 שנה במצרים, לא היה שם יין. אז מה היינו עושים? היינו קונים צמוקים, שמים אותם, שורים אותם, אחר כך מבשילים אותם, מרתיחים אותם יפה עם המים, אז קולטים יפה את הצעם הצמוקים, והיינו סוחטים אותם, והיה יין אמיתי, יין חזק. כן, ברכתו בורא פרי הגפן וגם מקדשים עליו. אין מקדשים על דבר שהוא לא ראוי לרבות, לשחר, לשקר. כמו שאמרתי כבר, אם לוקח כוס קפה ועושה עליו הבדלה, כמו שיש איזה ספרים, שיקלו ראש בדבר הזה. זה טעות מוחלט. וכי אדם שותה קפה נהיה מרווה, נהיה שקור, מי נהיה שקור מתוך כוס קפה? צריך להיות כמו יין שיש בו טעם שהוא מרווה ומשקר. זה צריך להיות. אותו דבר, חמן מדינה, כגון שחר, ערק, או למשל קוניאק, אלה הדברים האלה, אם אדם מברך עליהם במוצאי שבת, אין לו יין, מברך עליהם ברכת ההבדלה, יוצא את החבטו. אבל אם לוקח תה או קפה, זה לא שווה כלום. זה לא שמו חמר מדינה. זה אין בו שום, לא שום דבר. כמו שכתב הפחידה, לאו דווקא מים או תה, הוא אומר שמה אפילו חלב. חלב קצת לפעמים מרדים או מרווה, אבל אומר, אין בזה שום דבר. זה חלב לא יכול לברך עליו, זה ברכה לבטלה. מלי חלב, מלי קפה, מלי תה, זה כל הדברים האלה. אדם מסו לברך עליהם, ברכת ההבדלה. אני צריך לומר, לא יכול לקדש עליהם. אלא הקידוש צריך להיות בלילה, בליל שבת, אך ורק על יין. אפילו קוניאק או ערק, הדברים האלה שהם משקרים, לא יכול לעשות על זה קידוש. כשיש לו יין, זה צריך לברך על היין. אין לו יין, אין לה הדברים האלה, אז יעשה קידוש על הפת. בליל שבת, יעשה קידוש על הפת. איך יעשה? יטול את ידיו, ויבוא ייקח את הלחם בידו, יאמר בחלו השמיים והארץ וחוצב האב, במקום בורא פרי הגפן, יאמר המוציא לחם מן הארץ. ואחר כך ימשיך ברוך את השם שקדישנו מצודיו ורצה בנו, עד ברוך את השם מקדיש השבת, בוצע ואוכל. זה קידוש על הפת. אם יש לו יין, היין קודם לכל דבר. אין לו יין, עושה מקום שאין יין, אז זה קדיש על הפת. ביום בבוקר, מה יעשה? אם מקדש על הפת, מה יברכים על הפת? המוציא לחם מן הארץ. אז מה ניכר שהוא מברך בשביל קידוש? לכן ניתן לקחת חמר מדינה, זה שהזכרתי עכשיו, כגון ערק, כגון קוניאק, או בירה חזקה שמשקרת, לא בירק של נשים, זה שח, ותצאנה נשים אחריה, זה לא לטעם ולא ליחמש בו. זה לא משקר ולא מרווה, אלא צריך להיות דבר שיש בו שחרות. לכת חילה, אני מדבר על הבוקר, קדוש של הבוקר, לכת חילה יחפש הדברים שהם מרווים, אתם מביאים לזה שחרות. כגון קוניאק, כל אלה משקעות חריפים, אבל שעת הדחק אין לו, גם זה אין לו, יש לו רק תגיד מיץ, יש לו תה, לא טוב מכלום, כדי שיהיה סך הכל הכר בין סעודת שבת ובין סעודה של חול. לכן הוא לוקח לו תה או מיץ או קפה או כל דברים אחרים, אפשר, מה הוא עושה? אין זה ברכה לבטלה, אבל רק שהכל ושותה מקום וחוסי עשה, אבל רק שהכל אחרת הנהנים. לכן בזה אין שום חשש. אני מקפיד על מוצאי שבת. מוצאי שבת יש ברכת ההבדלה. אם הוא מברך שהכל נהיה בדברו, ואחר כך שותה מברך ברכת ההבדלה על אלה, זה ברכה לבטלה. ברכת ההבדלה אין לאומרה אלא דווקא על יין, ולא על פת אפילו. מקדישים על הפת, אבל לא מבדינים על הפת. אני שקדוש אין עולם מקום סעודה, וקראת לשבת עונג. בהבדלה לא שייך הדבר הזה. לכן הבדלה אין מברכים אלא או על יין, או על חמר מדינה, חמר מדינה, כגון קוניאק, ברנדי שקוראים היום, או ערק, דברים כאלה, שהם מביאים לידי שחרות. אבל קפה, תה, חלב, מיץ, כל אלה הדברים פסולים של ההבדלה. מה שמועילים, מועילים רק בשביל יום שבת הבוקר, כדי שיהיה רק היכר בין סעודת שבת לסעודת חול. לכן יכול להקדים. תקף מייבא כובח, הוא צריך לברך המוציא לחם מן הארץ. במה יוודא איפה שהוא עושה את זה בשביל הקידוש, קידוש על הפת. לכן לוקח לו את הדברים, המשקעות האלה, ואפילו משקעות שלא משקרים, כגון משקעות קלים, גם כן יברך עליהם שהכל נהיה בדברו, כדי שיהיה היכר בין סעודת שבת לסעודת חול. יין מבושל, רבו המחלוקות בזה. מה זה יין מבושל? היום כמעט כל העיינות שלנו מבושלים. כמעט. למה מפסטרים אותם? כדי שיהיה הם קיום ולא יתקלקלו במשך הזמן, לכן מפסטרים אותם. מה הפסטור הזה? שמים אותם, מרתיחים אותם עד 80 מעלות. מגיע 80 מעלות. לכן, אין אז תורת יין. לגבי ירקות יין נסך, כתוב יין שבשלו אותו, יצא מדין יין, ואם נגע בו גוי, לא מנסך אותו. כן, יש כאלה שרוצים נמל שאתה דבר גם כן כאן, באמת אין צריך ללמוד במחק תביא לחמה בדין יין נסך. מה שכתוב בגמרא מסכת בבא בתרא צדיק ו, כתוב שם מה? כל יין שאינו ראוי לנסך על גבי המזבח אין מקדישים עליו. זה שם מדובר לאפוקי יין שריחו רע, יש בו ריח לא טוב, שריח, אז זה לא ראוי שאדם מקדש עליו. נגיד שמותף של הקדוש ברוך הוא לשבח קדושת השבת על יין כזה, אז זה נאמר הקריבי הונה לפחתך הירציך ויסף עניך. לכן או יין מגולה שנשאר בחוץ, מגולה לילה אחת עברה עליו והוא מגולה ונשאר בחוץ, אפילו שזה בתוך בקבוק, אבל הבקבוק היה בלי הפקק שלו, היה מגולה, נשאר ככה כל הלילה, אז מחר בבוקר הוא פסול לעשות הקדוש. יין מגולה או שריחו רע, אז דקדקו בגמרא, כל יין שאינו ראוי לנסח אותו על גבי המזבח אינו ראוי לקדש עליו. מי זה שלא ראוי לנסח? זה כמו יין מגולה או יין שריחו רע. יין מגולה, כמו שאמרתי, שעברה עליו לילה אחד, גון שהיה בחוץ ממש, אבל אם היה בתוך המקרר, הרי המקום סגור, חתום שם, אז אפילו שאין פקק שם על הבקבוק, בכל מקום זה לא נקש כמו יין מגולה, ראוי עדיין לברך עליו, לקדש עליו. אלא אם כן היה הרבה זמן ככה מגולה, עד שריחו בטעמו נאמר, טעם לא טוב ככה, אז לא מקדשים עליו. אבל טעמו לא נשתנה. אלא שאר ככה מגולה בתוך המקרר, או בתוך מקום ארון שהיה שם סגור ונעול, שאין שם שום חשש של פיסול אחר, אז לכן אפשר עדיין לקדש עליו. כן, על זה אמרו, כל יין שאינו ראוי לסנת חגבי המזבח, אין מקדשים עליו. אבל מה שאין כן לגבי יין מבושל, שהרתיחו אותו, כמו הפיסול שזמננו, זה עדיין אפשר לקדש עליו. נכון שהרמב״ם לא סביר כך. בכלל יש מחלוקת גדולה ביין מבושל. האם מברכים עליו בורק להגפן, או שהכל נהיה בדברו. רוב הפוסקים סוברים שברכים עליו בורק להגפן. הרמב״ם כתב, שלא מברכים עליו בורק להגפן, אלא שהכל נהיה בדברו. זה דעת הרמב״ם. ומראן הביא את מחלוקת הרמב״ם, יש גם כמה גאונים סוברים כמו הרמב״ם. נגד רוב הפוסקים, הרמב״ן, הרשב"א, הראש, והצפות, והרשב"ן, כולם כתבו שכן מברכים עליו בורק להגפן. הביא את המחלוקת הזאת. רוב הדעות שאפשר לברך עליו בורא פרי הגפן. פסק מרא כדעת רוב הפוסקים. אבל באו האחרונים והתחילו להעיר. לאחרונה נתפסו תשובות של הריף. ספר תשובות כולו של הריף, רבי יצחק אלפסי, רבו של הרמב"ן. מרן כתב בהקדמה של הספר שלו, כל מקום שהריף והרמב"ן עומדים בשיטה אחת, פוסקים כדבריהם. אבל בזמן מרן, הספר הזה, תשובות הריף, לא היה עדיין בדפוס, אלא בכתיבת יד. ומרן לא היה לו את הדברים האלה. שם יש תשובה בפירוש, כתוב, יין מבושל, אין מברכים עליו, אלא שהכל נהיה בדברו, הוא פסול לקדש עליו. כן, בפירוש כותב הריף שזה פסול. והרמב"ם גם כותב, יין שהוא מבושל, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו, ואין מקדשים עליו. כשאנחנו עכשיו ריף והרמב"ם עומדים בשיטה אחת. נכון שמרן לא פסק את דברים, כי שהוא לא ראה את דבריו של הריף. אם היה רואה את דבריו של הריף, שלא היה פוסק כך. נכון שרוב הפוסקים לא אומרים כך, אבל מרן תמיד הוא צמוד לשיטתו שהוא פוסק כמו הריף והרמב״ם. ופה הריף והרמב״ם סוברים שמברכים עליו שהכל נהיה בדברו, על יין מבושל. ממילא היין המפוסטר שלנו, לפי דעתם צריך לברך שהכל נהיה בדברו, לא בורא פרי הגפן. ואין מקדשים עליו. כמה אנחנו סומכים עכשיו היום? ככה יש מהאחרונים שהעירו בזה הדעת מרן. מרן, בשולחן ערוך, בשלושה מקומות, פסק שלא כדבריהם של הריב"ן ובן. בהלכות ברכות, סימן ר"ב, שם פסק, יין מבושל מברכים עליו בורא פרי הגפן. בסימן ר"ב, להלכות קידוש, יין מבושל מקדשים עליו. חזר על זה בהלכות ארבע כוסות, סימן דף עין בית, בליל פסח, שם כותב, יין מבושל, מברכים ארבע כוסות עליו. כן, הנה שלוש פעמים חזר, שהיין הזה הוא עדיין, יש לו תוקף של יין. מברכים עליו, עושים קדוש, וגם ארבע כוסות גם כבדל פסח, אחד מהם קדוש. כן, הרי יש מברכים בורא פרי הגפן והכל. העניין שבורא פרי הגפן לא כל כך קשה. למה? יש לנו כלל, מתי עונים ספק ברכות להקל? הלו פה זה ספק. כשעניין ברכות, זה לא ספק ברכות להקל. כשיש לי מחלוקת, אם ברכי בורא פרי הגפן או שהכל, לכאורה הייתי צריך לומר שברכו שהכל, שהכל על הכל יצא, אפילו על פת ויין, כמו שהגמרא בברכות מ' אומרת. אבל אם יברך בורא פרי הגפן וזה מגיע לו רק שהכל, לא יצא. אז למה אנחנו באמת לא עושים כן? אז זה הסברנו כך. מתי עונים ספק ברכות להקל? כשסברה אחת אומרת שאם ברך את הברכה המעולה לא יצא את חובתו. אבל כשכולם מודים שאם ברך בורא פרי הגפן יצא את חובתו, אז אפילו שברכת חילה, מחלוקת שלהם ברכת חילה, מה יברכו על יין מבושה? אחד אומר ברך בורא פרי הגפן, אחד אומר שהכל נהיה בדברו. הרי והרבה אומרים שהכל. שאר פוסקים אומרים, הרמב"ן, הרשב"א, הראש ועוד, והר"ן, כולם סוברים שמברך בורא פרי הגפן. כשיש לי מחלוקת כזאת, לא שייך לומר ספק ברכות להקל. מה זה ספק ברכות להקל? למה אנחנו אומרים ספק ברכות להקל? מפני שזה מלדי אמר, שצריך לברך שהכל, ומבירך בורא פרי הגפן, לא יצא איזה חובתו, וזה ברכה לבטלה. אבל האמת זה לא ברכה לבטלה. למה? וכי האיש הזה שברך על היין המבושל בורא פרי הגפן. גם אם נאמר שברכתו רכת חילה שהכל נהיה בדברו. האיש הזה הוציא שקר מפיו, היין הזה הוא באמת פרי הגפן. אז למה את אומרת שזה ברכה לבטלה? למשל, ברך אדם על פרי אדמה, ברך בורא פרי העץ, לא יצא. למה? מסבירים, זה שקר בדבריו. זה סך הכל פרי אדמה. אתה ברכת עליו בורא פרי העץ, אין עץ, איפה יש עץ? כי אתה סתם משקר. משקר בברכתו, לא יצא לחובתו. אבל דבר שהוא אמיתי, היין הזה הוא יין אמיתי. אלא מה? משל אותו. ירד מגדולתו. צריך לך תחילה לברך שהכל. למה דעה מראו. אבל אם ירח בדעבד בורא פרי הגפן, נשאל אנחנו את הריף או את הרמב״ם, רבנו תגיד, אחד שברך בורא פרי הגפן על זה, האם ברכה לבטלה היא? אמר לא, לא ברכה לבטלה. יכול לשתות שתהיה, נעשה לך ברכה שלו. בני שלא עושה שקר מפיו. היין הוא יין. פרי הגפן הוא פרי הגפן. רק לך תחילה, כשואלים אותי, כיוון שהיין הזה לא כל כך משובח כמו שהיה יין חי, יין מבושל, ירד מגדולתו, לך תחילה צריך לברך עליו שהכל. אבל אני מודה שאם ברך בורא פרי הגפן יצא. עכשיו, ניחא דברי מרן, שהוא לא חשש לדעת המחלוקת, לדעת החולק. אפילו אם היה יודע שהריף ספק כמו דעת הרמב״ם, היה פוסק כמו שפסק בשולחן ערוך היום. דהיינו שברכים על יין מבושל, ברכים עליו בורא פרי הגפן. בפני, שהוא אמת, הוא פרי הגפן. וכשיש לי רוב הפוסקים שאומרים ככה, לא שייך מזה נאמר, ספק ברכות להקל. נכון, בעלמה אנחנו נספק ברכות להקל, אפילו כשיש רוב הפוסקים. אבל כאן בדין הזה, כיוון שכל העלמה אין בזה ברכה לבטלה, אין ברך בורא פרי הגפן, לכן יצא את החובתו. עכשיו, לעניין ברכה, פתרנו את הבעיה, שאפשר לברך בורא פרי הגפן. מה נעשה עכשיו, בעניין הקידוש? שני הפוסקים האלה הגדולים, הרי והרמב״ם, ועוד כמה גאונים, כתבו שאין מקדשים עליו. קידוש צריך להיות על יין. לפי דעתם זה יצא מצורת יין. לכן, אפילו בזה עבד, פרי הגפן יצא. אבל לברך על זה קידוש, אחרים תקנו קידוש על יין. לא אמר משהו אחר. לכן, לפי דעתם, נאמר שאין מקדשים עליו. כתוב, אין מקדשים עליו. על מה אנחנו סומכים שכן מקדשים עליו? הרי כל העיינות שלנו כמעט מפוסטרים. אחרי הפסטור מגיע 80 מעלות, רתיחה ממש, רואים שהיין רותח. כי זה ממש, זה כשמו, יהיה מבושל. אלא, שעניין הבישול שמוציא את היין בגדר יין ומוריד אותו מגדולתו, יש מול מחלוקת הפוסקים. יש אומרים, לא נקשמו, יין מבושל, שהוא לא ראוי לקידוש, אלא אם כן בשל אותו כל כך עד שנעשה אב סמיך כמו ריבה. זה נקשמו יצא מתורת יין. כבר זה לא שתים אותו כמו יין. מישהו תדבר כזה כמו יין. נעשה סמיך כל כך, שם אותו על האש הרבה זמן עד שנעשה סמיך מאוד כמו ריבה. או לא נעשה ריבה ולא שום דבר. לא ריבה ולא מעט. איפה? אנחנו רואים אותו יין גמור, פייש בו. לכן, אם נאמר אנחנו שיש דעה כזאת, וזו הדעה מביא אותה הרשבץ, בשמעון בר סמח, כך גם כותב גם המאירי, מוכיחים את זה גם את דברי הרמב״ם, והלכות המדין ומוספין. כן, עכשיו, היין הזה שלנו, שמפסטרים אותו, שלא נעשה סמיך כמו ריבה, ולא נשתנה טעמו, הם אומרים גם כשצריך להיות, נשתנה טעמו וריחו. מביא זה גם הרן אחידה בספר קרל עדין בשם הרב דינזנו שצריך שישתנה טעמו וריחו. כך כותב גם מאירי בעבוד הזרה דרכבתת. כן, אחרי שיש לנו דעות כאלה עכשיו נעשה אנחנו ספק ספקה. אנחנו נהיה אפילו באיסור תורה מועד ספק ספקה. מה ספק ספקה? שמהלכה כרוב הפוסק שאומרים יין מבושל ברכתו בורא פרי הגפן ומקדשים עליו. אם אתה מרצה לומר הלכה כאבי והרמב״ן שיין מבושל אין מקדשים עליו, שמה הלכה כמי שאומר שלא נקרא יין מבושל אלא אם כן השתנה טעמו וריחו ונעשה סמיך כמו ריבה, ובזה אין בו הדבר הזה. כן, הנה יש לנו ספק ספקה. כיוון שיוסף הצדיק היו יכולים להקל. לכן בטעם זה אנחנו נוהגים, מקדשים עליו, מברכים עליו. יש אנשים שעושים יין בבית שלהם, עושים מעט כל בזמן ביצירת הענבים, לוקחים להם ענבים, עושים להם. מי שיכול לעשות את זה עדיף מהיינות של השוק. איך שיהיו, אפילו יין של כרם מזרחי או אלה, מטעם יין הם יין. אבל הבעיה היא מחלוקת שהזכרתי בשם הפוסקים, שיש אומרים שלא נקרא שמו, שלא נקרא שמו יין כשהוא מבושל, והפיסור זה נקרא שמו כמו בישול. אלא, כנראה אנחנו מסתרפים ספק שאולי זה לא נקרא שמו בישול, עד שישתנה מבריאתו. ישתנה ריחו, טעמו, וגם יהיה סמיש כמו ריבה. ולכן, סומכים אנחנו על דעות האלה לסמוך על ספק ספקה. אם אפשרית, הדבר אפשרי בידינו, שלא לסמוך על ספק ספקה, ודאי עדיף. לכן אלה שהם עושים בבית שלהם יין ביתי, זה חשוב מאוד. אם אפשר לעצמם. בתנאי, שישלם את המכס. צריך להודיע לממשלה, אני עשיתי כך וכך ליטר, ושלם את המכס. דינה זה מלכותה דינה. זה דבר, כל דבר שנוגע למלכות, אסור לגנוב את המכס. זה הלכה פסוקה. אפילו של גויים ככה. כל שכן הוא שאלה שלנו. לכן צריך לשלם את המכס. יודע, עשיתי כך וכך יותר. כמה המכס יקחו? מה יתחשבו? מזה יתעשרו? ולא תאמר, אני עשרתי את אברהם. מה יעשר במכס הזה? כן, ניתן להם כמה שמגיע, ישלם. ואז לזה ינסה מכל ספק. זה הדרך הכי נכונה. עכשיו, בעניין יין של קידוש או ברכה בעלמה, זה כבר בעלמה. שאנחנו נברר עוד נקודה אחת. אנחנו יודעים גוי שמזג יין לישראל, ויין הזה יין נסך. אם נוקח למשל את הבקבוק, שיש בו יין, אפילו ישים כפפה על כפפה, וימזוג את זה בתוך כוס, כל היין שיצא מתוך הבקבוק לתוך הכוס, מה שיצא בחוץ, נקרא שמו יין נסך. נפסל. אין צריך לומר אם זה היה נוצרי. המלצר הזה נוצרי. אלא אפילו מלצר ערבי. ישמעאלי, שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא. הם אומרים, הם מאמינים שהשם אחד ושמו אחד. הם מאמינים. אפילו אחי רבותינו אסרו בטעם אחר. משום בנותיהם. כמו שכתוב בגמרא, בשבת וזיין, לגבי מחלוקת שבשמי ובתלל, נמנו וגמרו ואסרו על פיתן, שמנן, ינן, משום בנותיהם. שלא יקרוב דעת בינינו וביניהם, רק כך לתת לו בתור אישה. מי תתחתן, לא תתחתן בה, בתחל לתתן לבנו, בתור תקח לבניך, וכו'. לכן, זהו הדין שיש לנו, שאסור לשתות יין, שנגע בו גוי, שמזג אותו מכל המקום. אבל מה עם היין שבתוך הבקבוק? היין שלא יצא החוצה, כשר. עדיין הוא כשר. אף הפי שהוא לקח את הבקבוק, הוא מזג אותו, הוציא בחוץ, ושפך בתוך הכוס. מה ששפך בתוך הכוס, זה יין נסך. מה שבתוך הבקבוק, זה לא יין נסך. זה, אני מדבר, במרצרים משמעאלים, גויים, שהיין שלהם, שנוגעים בו, אסור בשתייה, לא אסור בהנאה. נוצרים הם עובדי עבוד זרה, ולכן אם נוגעים ביין, היין שלהם אסור בהנאה, לא רק בשתייה. מה זה בהנאה? אסור לי למכור אותו אפילו לגוי. יש לי יין כזה, והוא נגע בו, אחר כך הלך, ואני רוצה לקחת את היין הזה, אסור לי לשתות אותו, ואני רוצה למכור אותו לאיזה גוי. אסור לי למכור אותו. למה זה אסור בהנאה? יש הפרש בין עובד עבוד זרה ובין לא. זה הפרש בין נוצרים ובין ישמעאלים. ישמעאלים, אומר הרמב״ם, הם לא עובדי עבוד זרה. כך כותב גם כן בספר האשכול של חמיב של הרעבד. כותב גם כן, הישמעאלים אינם עובדי עבוד זרה. בתשובותיו של הרמב״ם, העריך גם כן בזה. כי היו כאלה שהיו לא יודעים, חוסר ידיעה, היו חושבים שגם הישמעאלים גם כן עובדי עבוד זרה. פני שראו שכשהולכים למכה, אז שמה לובשים גלביה אחד ולוקחים אבנים מהארץ וזורקים לאחוריהם. אז דנו אותם שהם עבדי מרקוליס. מה זה מרקוליס? מין עבודה זרה כזאת שזורקים עליה אבנים. עבודתה בכך, זה עבודה שלה. כן, הנה אלה לוקחים אבנים וזורקים אחריהם. לכן קשולו להרמב"ם בתשובותיו. היה גר אחד, גר צדק, היה שמור בעובדיה. והיה יושב ולמד אצל הרבי שלו, והרב שלו גער בו, שהוא חשב שהערבים לא עובדי עבודה זרה, זה הגר, אמר לו שהוא טיפש, ביזה אותו, חלים אותו, זה לא נכון, גם הישמעאלים עובדי עבודה זרה, שהרי זורקים אבנים אחריהם, וזה מרקוליס. אז הוא נעלם מסכן מהרב שלו, שביזה אותו, והוא כתב מכתב, השתפך בו לפני הרמב״ם. ומיקה הרמב״ם לב רחום, שכאב לו מאוד שהעליב הוא גר, התורה כמה זהירה, ואהבתם את הגר, לא תונו, כאזרח מכם יהיה לכם, לא תונו אותו, וגר לא תונה, ולא תלחצנו. אז העריך לו הרבה. הזמן של הרמב״ם כל כך היה יקר מזהב ומפס. הוא כתב מכתב ארוך, כדי להרגיע אותו. אתה צודק, הצדק אתך, הרב שלך, הוא טעה, לא ידעת עליך. ומה שהוא מביא שזורקים אבנים אחריהם, זה לא בשביל לעבוד זרה, זה לא מרקוליס. הם אומר, הם אומרים לפי הדת שלהם, הרמב"ם יודע את כל העניינים שלהם, שהם זורקים את האבנים האלה, כמו יגער השם בך השטן. הם עושים זרוק אבנים על השטן, שלא יקטרג עליהם. זה כל כוונתם. טוב עושים או לא טוב עושים, זה לא מעניין אותנו, אבל זה לא עבוד זרה. אם אין לא עבוד עבוד זרה, נגמר, למה אתה רוצה לעשות בכוח שהם עובדי עבוד זרה כדי לאסור את היין שלהם בהנאה? זה לא נכון. אסור רק בשתייה, לא בהנאה. וכן, ועודד אותו וחזק אותו, כמו שכתוב שם בתשובותיו של הרמב״ם. עכשיו, מה למדנו מכאן? שיש הפרש בין ישמעאלי ובין נוצרי. מרן כתב לנו כלל. כל שהוא אוסר ינו אסור בהנאה, הדין הוא שעושה ניצוק. מה זה ניצוק? כשהוא שופך הבקבוק אל הכוס, נעשה כלוח. כלוח הזה מחבר מה שיצא בתוך הכוס ומה שנשאר עדיין בתוך הבקבוק. זה נקרא שמו ניצוק, שהוא יוצק מקום למקום. הניצוק הזה מחבר אותם ואוסר גם מה שיש בתוך הבקבוק. זה הניצוק. אבל כל שאינו אוסר אלא בשתייה, אינו עושה ניצוק. כלומר, יש מעידי ערבי שהוא לא עושה רק בשתייה, אז מה הדין הוא? הניצוק הזה שמחבר מה שיש בתוך, עם הבקבוק לתוך הכוס, זה לא מחבר אותו, כמו שלא מחבר. מה שיצא, יצא. מה שנשאר, נשאר. מה שנשאר, מותר אפילו בשתייה. מה שיצא בחוץ, אסור בשתייה. זה אנחנו אומרים, זה לגבי גוי ישמעאלי, ערבי. כמה שהם מאמינים בשם אחד, לשמו אחד. רק שיש להם השיבוש הזה, שעושים אותו, אותו מוחמד, עושים אותו משוגע שלהם. זה הכל. אבל עניין ייחוד השם, הם לא טועים בייחוד השם. הם מאמינים שהשם אחד. כן, השם שזה מורידים את האסור רק לאסור משתייה. כדי שלא ישתו יחד איתו יין, וככה בסוף חס ושלום יבוא אחר כך לתמח מהם וזה פרצו. זה הטעם. משום בינותיהם, כמו שגמרה אומרת. לא יתן לזה. אבל נוצרים, זה אסור שם יותר חמור, ששם אסור גם כן שהוא עבודה זרה, סרח של עבודה זרה שהם מנסחים יין, כמו שכתוב בפסוק, אשר חלב זבחמו יאכלו, ישתו יין נסיכם. הם היו מנסחים יין. אולי גם עכשיו גם כן, כומרים שלהם, אולי מנסחים יין. יש להם יין קדוש קוראים אותו. ועל זה הרגו כמה נפשות מישראל, שאומרים שהוא שתה מהיין הקדוש הזה, היו מעללים על יהודים, שכאילו גנבו מהיין הקדוש הזה, או מהלחם הקדוש שלהם, לחם הטמא שלהם. והיו מעללים על יהודים, והיו לוקחים אותם ושורפים אותם על המוקד. זה הרבה נפשות בשביל הדבר הזה. היו עושים מעליל, מעלילים, מה יכולים לעשות? כן, זה שאמרנו, כן הם עובדי עבודה זרה, עדיין הם עובדי עבודה זרה, והיין שלהם אסור בהנאה. ואם יגע ביין שלנו, יוסר אותו בהנאה. אסור למכור את היין הזה, לשפוך אותו בבלועה, זהו, אין לו תקנה אחרת. זהו דינם של היין שלהם. כדי שהם עובדי עבודה זרה. ממילא תבינו שאסור להיכנס לכנסייה שלהם. הכנסייה שלהם זה בית עבודה זרה, כמו שכתוב ברמב"ם. הנכנס לבית עבודה זרה, עושה עבירה חמורה, וגם כל האחרונים הביאו את זה, הרמב"ם כתב את זה בפירושו, פירוש המשניות, מסכת עבודה זרה י"ב. וגם כן שאר הפוסקים כולם משכו אחריו, כתבו את זה שאסור להיכנס לתוך כנסייה של עבודה זרה. אפילו שהוא הולך לא בשחס ושלום לזה עניין, רק של לסייר, לראות את היופי שיש להם, את מה שיש להם, או שיש להם לפעמים משגרירים שלנו, מזמינים אותם לטקס של לוויה, של נפטר איזה שר שלהם כיוצא, בחוץ לארץ, והיו מזמינים את השגריר שלנו, עם כל השגרירים כולם, הולכים שם בשעת שעושים לו השכבה, והכומר הזה צועק כמו עורב הזה, צועק, כן, עושה לו את ההשכבה שלו. אז שאלו כמה פעמים שגרירים מראש המים, האם מותר להם ללכת לכנסייה בשביל לעשות להם כבוד, צריך כבוד, הוא לא מתכוון שום דבר, כדי שיהיה להם איבה. נעתי לו, תיקח רפורט מאיזה רופא, תגיד לי, אתה חולה, וגמרנו, לא תלך, ברצבות. עשו לו כאן נשמה. איבה, מה איבה? אדם חולה, לא הלך, זמניה, מה יעשו לו? צריכים לדעת שאנחנו, יש לנו דין שלנו ונגמר. בספר חסידים כתוב, אחד נכנס פעם אחת, נכנס כדי לצבוע את חובו, מאיזה גוי נוסרי שהיה, נכנס לצורך הכנסייה, כן, והלך לצבוע. כשיתה, ואותי השלחת הרי גבליך, והלך אצל הרב, אמר לו שכל אותו יתענן, יעשה תענית. שכך עשה דבר שהוא עשה שלום, זה מרגיש, מרעיש המלכות, מרגיש הארץ, מרעיש המלכות, עושה עבירה חמורה. כן? בשביל זה לא בחינם יצא בת קול, להגיד לו לאיש הזה, אותי השלחת הרי גבליך. זה עבירה חמורה, אין לזה זלווה. נוסרי שמזג מלצר, שמזג מתוך הבקבוק אל תוך הכוס, לא רק שאסור לשתות מהכוס, אלא גם כן מה שנשאר בבקבוק אסור. אבל אם זה יש מעיני ומזג מתוך הבקבוק לתוך הכוס, לא נאסר מה שיש בתוך הבקבוק, אלא הכוס ידחה אותו ויקח עוד פעם את הבקבוק ויבזוג לעצמו, וזה הכל. יהודי מחלל שבת לפרהסיה, פסקו רבותינו דינו כמו גוי, לעניין הנסך, שמנסך את היין. אפילו שהוא לא עובד עבודה זרה, אבל חושבים אותו כאילו הוא ישמעאלי, כך כותב בספר האשכול. וכך כתבו כל הפוסקים, רבנו יונה, הרשב"א, מרן בבית יוסף, כן הביאו אותם בהלכות הנסך. לכן יהודי מחלל שבת לפרהסיה, כלומר נגיד נוהג ברכב בשבת, זה נקרא שמו מחלל שבת לפרהסיה. לא צריך, או שרואים אותו שהוא נכנס למשרד לעבוד את העבודות שלו, לא צריך שיראו אותו בשעה שהוא כותב, בשעה שהוא למדנו אותו, הולך למשרד על מנת לכתוב, אז שאו אותו, מסתמה רואים אותו עשרה מישראל, אז באותה שעה נעשה דינו הכביש הזה כמו גוי מנסך את היין, אם נוגע ביין, היין הזה יין נסך. אז איך דינו לגבי אם מזג מבקבוק לתרקוס? דינו כי ישמעאל, לא כמו נוצרי. דנן לעשות אותו כמו ישמעאלי, להקפיץ אותו לעשות אותו עד נוצרי, צריך שעשה עוד רשעות. בינתיים הוא רק בסך הכל מחלל שבת לפרהסיה. הוא שותה, לא יודע ערך השבת, יש הרבה כאלה לא יודעים ערך השבת, ועושים את המעשים האלה בקלות דעת שלהם, נוהגים ברכב. אבל זה כתוב, וקראת על השבת עונג, יודעים את זה. וזה העונג שלי, אז מה אתה רוצה ממני? זה לא עונג שלו, זה נגע שלו. כן? מהפכים את העונג לנגע. טוב, על כל פנים, איך שיהיה, דינו כישמעאל, שמה שמזק בחוץ אסור, מה שנשאר בתוך הבקבוק מותר. לכן, כשהולכים לאיזה מסיבות, צריך לשים לב מזה שמוזג לו. אם חבר שלו מדבר אותו, הוא לא יודע אותו, הוא רואה אותו שהוא לא דתי, אבל לא יודע מה מעל שבת פרסיה לו, הסתמדנו את זה, אדם שהוא לא דתי, הוא עשוד על הכל. אז צריך מאוד להיזהר, שלא ימזק לו. אמר לו, לא, חס ושלום, לא רוצה להשתעייף, חס ושלום. נעשה את זה כאילו מכבד אותו, לא רוצה שיתרח בשבילו. הוא ייקח לעצמו, ימזוג לעצמו, ולא יתחשבו, ולא ייתן לו גם כן לשתות משיעורים שלו, ודאי שלו. אלא כל זה יעשה בחוכמה, בתמונה, שלא יבוא לזה שפיכות דמים. לפעמים, למשל, אני הולך לעשות איזה חופה למישהו, סדור קידושין. בא מישהו שאני לא מכיר אותו, מהראש שלו ככה, לא רואה שאדם שהוא יש לו טיפת יראת שמיים. כן? בא מול זה כדי יין. מה, אני אקח מהיין שלו, שאני אברך עליו? אז אני לוחש לו למישהו, תביא לי יין אחר, תחילה, תעזוב אותי. כן? ומישהו שהוא נראה עליו שהוא ירא שמיים, אז הוא ימזוג לי. אבל צריך לעשות את זה בחוכמה, שלא ירגישו כולם שאני מעליב אותו אחר כך. השם ישמור אותנו, שלא נקשר חס ושלום בדברים האלה. אבל כמו שהזכרתי, יש לנו הדינים האלה של יין נסך. מה עכשיו היינות שלנו עכשיו מפוסטרים? והרי מרן כתב שולחן ערוך, יין שירתיח אותו על האש, נקש שמו יין מבושל, ואין בו בשום יין נסך. ביטי יין. בדיעבד הקופנים לא נאסר. אם אני חושש חס ושלום שיש לפחות דמים, אני אעליב אותו, להגיד שהביאו לי יין אחר, ולא כל אחד תמיד זה מצוי, מבין תקף את הרמז, יש אנשים שעשו לי שלוש פעמים, עד שיבין את זה. בינתיים, האיש הזה יעלב, מה אני יכול לעשות לו? לכן, אפשר לסמוך, שעת הדחק, על הסברה הזאת, שהועיד ורתיח אותו על האש, כך כתוב, בשולחן ערוך, מספיק שרתיח אותו על האש. אף את מי שהזכרתי דעה שאומרת שדווקא אם בשל אותו כל כך עד שנשתנה טעמו וריחו ונעשה סמיך כמו ריבה, זה לא סברת רוב הפוסקים. רוב הפוסקים לא אוהבים כך. בכל עניין שידה היא נסך, זה מדרבנן, זה לא מדאורייתא. סמכו אותו על מקרא, אבל הוא הקרוב של גזרה של מנותיהם. אז זה דרבנן. ומילה, כיוון שזה דרבנן, יש לנו מחלוקת. ומרן הוא מסייע לנו שאומר שכל שרתיח אותו על האש נקש שמו יין מבושל. לא מצריך שיעשה, שיהיה סמיך, או שיהיה שתנה טעמו וריחו. לא. אנחנו קבלנו הוראות מרן. אז מה יש, מה רע יש בזה? וזה יין המפוסטר, נקש שמו יין מבושל. ממילה, אין בו יין נסך, אין לו תורת יין נסך. לפיכך, אם בדיעבד, נעשה דבר כזה, שיהודים אחד לשבת תפרחסיה, מזג איזה כוס, ואם לא ייקח את זה ממנו, יש ערוריה. תהיה חס ושלום, איזה חילול השם, שתחילו להגיד, אלו דתיים, אלו כך, אלו כך. אז כדאי להתענם בכל החומרות, ונלך אחרי פסק מרן. מרן כותב שזה נקש שמו יין מבושל, שאין בו תורת יין נסך. זה גמרא אומרת, הלכה מסיקה במסכת עבודה זרה, דף כ"ט, יין מבושל, אין בו משום יין נסך. יש מחלוקת שמה בגמרא, יש בו משום גילוי, ולא, אין בו משום גילוי. מה זה גילוי? האם נחש שותה מיין מבושל או לא? יש מדי אמר, נחש לא ישתה יין מבושל. הוא רוצה יין חי, שצריך לשקר אותו. רק זה יין מבושל, זה לא טוב, לא שותה אותו. אז הוא אומר, אין פחד. אפילו היה מגולל, מותר לשלוט אותו. לא בשביל קידוש, סתם, באן מה לשלוט אותו. ויש מה זה אמר, לא. גם יין מבושל, יין הנחש שותה וככה. אפשר שזה מקומות מקומות. יש מקומות שהנחשים שלהם עדינים יותר מדי. לא ישתו רק יין מבושל, ויש בהפך. טוב, זה תלוי במקומות. לכן היום בגמרא מחלוקת. ההלכה היא שיש דין יין, יש דין גילוי ביין מבושל. כלומר, גם ביין כך. כמו ששמע מחלוקת ביין מזוג. יין שהוא לא כולו יין. נגיד, יין שחותם את בדת. זה נקרא שמו יין מזוג. וכן, מה הדין? הנחש שותה אותו או לא שותה אותו? דווקא מדע, אם היה מגולל, אם יש פחד שישתה מזה הנחש או לא ישתה. אז שמה בגמרא מספרת ככה. כתוב שמה שמואל האמורה היה יושב אחד עם תלמידו רבי יהודה. היו יושבים באונייה מחכים לאות שהאונייה תסע לתפליג. והם היו יושבים עדיין סמוכים, סמוך לשפת הים, לא רחוק הרבה. והנה שמה הייתה חבית מלאה יין. זה היה נחש סמוך לשפת הים. היה שמה והתחיל להריח שיש ריח יין. הוא יש לחוש ריח חזק, התחיל לבקע ולשוט בתוך הים כדי להגיע לאונייה. ראה שמואל את זה, אמר לרב יהודה, שיננה, בחור חריף, תסמת ענו של זה. כוונתו שעשה איזה דבר שזה לא יבוא לשתות מהיין. לקח כוס אחד מים, מזק את החבית, שם אותו בתוך החבית, בתוך היין, רק ראה ככה הנחה שזה עשה, עשה שלום רומה והלך. אז הגמרא מביאה בזה ראיה, שיין מזוג, נחש לא שותה, הנה העובדה שהלך. הגמרא דחתה את זה, לא, הוא שותה גם יין מזוג. אלא מחלקת, מה שהוא מוזיג בעצמו שותה, מה שאחרים מוזגים לא שותה. למה שהביאה הגמרא, מעשה, שהיה בקבוק צנצנת מלאה יין, חצי, חצי נגיד יין, והוא רוצה לשתות ממנה, אבל הפה שלה היצר, לא יכול להיכנס ראשו בפנים, מה עשה? הלך ולקח, היה לוקח בפה שלו מים, וזורק בפנים, לוקח מים, וזורק בפנים, עד שעלה היין צף למעלה, ואז שתה ממנו, הנה יין מזוג, כן שותה, אז הגמרא אומרת, נכון, טעמים שותה, פעמים לא שותה, נמסור את נפשו בשביל זה, הוא לא מוכן. כאן זה סכנה, הוא רואה שאנשים רואים אותו, אחר כך יארגו אותו, כדי לא ללכת לשתות יין, אחר כך לא שופך, אחר כך יארגו אותו, כן, אז לכן זה מסירות נפש, בשביל לשתה את זה. כשראה שזה מזגו אותו, אז זה לא כדאי לעשות מסירות נפש. כן, אבל אם לא היו מוזגים, היה מוסר את נפשו בשביל לשתות את הדבר הזה. גם כן, כתוב שם בגמרא, פעם היה גם כן תצנת, תצנת שבע יין, אז הגיע למחסה, לשליש, לרביע, מה עשה? הוא רוצה שזה יעלה למעלה. מה עשה? היה לוקח בפה שלו אבנים קטנות וזורק. עוד אבן, עוד אבן, עוד אבן, עד שהיין צף למעלה ושתה. כן? עושה, יש לו פטנטים, יש לו. איך לשתות גם כן מהיין. יין, חלב, לא דווקא יין, גם חלב, מסר את נפשו בשביל לשתות. ולכן זה מסוכן מאוד. יין מגולה או חלב מגולה. היום ברוך השם ביישובים שלנו לא מסוים הרבה נחשים, אבל יש מקומות שהם קצת מרוחקים מהיישוב, אז יש שם מסוים הרבה נחשים, צריך מאוד להיזהר, לא להשאיר שום דבר מגולה בחוץ, ואם נשאר דבר מגולה ישפוך אותו, לא יוכל אותו. שם בירושלמי, במסכת תרומות ברכת, שם כדור, אחד היה לו חבית שאתה מלאה יין, והיה ערב יום הכיפורים. אחר צוודה מפסקת, רוצה לרבות את צמאונו, ויצמא. רוצה בא לשתות מהיין, אמרו לו, תשמע, לא תשתה. פה היה נחש, ראינו מרחוק, היה פה נחש. כן, והיה מגולה, החבית הייתה מגולה. כן, אל תשתה. לא שמע לי, אבל זכות יום הכיפורים תגן עליה שלא יקרה לי כלום. הוא התחיל לשתות, לא הספיק לגמור את הכוס, התחלחל גופו ונפן ומת. זה מסוכן מאוד. וגם בגמרא בעמוד זרד הפלמד מביאה, אומרת, יש שלושה סוגים של נחשים. יש שהארס שלו בוקע חריף מאוד, בוקע ויורד למטה לתחתית הכלי שיש בו יין, ויש שנשאר באמצע, ויש שהוא צף למעלה, של זקן צף למעלה, של בינוני נשאר באמצע, של בחור, נחש בחור, זורק את זה בבת אחת, אז זה יורד בשופולי החבית. מעשה שתו תשעה אנשים מהחבית הזאת, ולא מתו, שתה העשירי ומת. למה? מפני שהארס לא היה סף למעלה. אלה ששתו לא נקעו בארס. הארס היה יותר ממטה. כשזה העשירי מסכן, הגיע תורו ושתה, הוא שתה מהמקום שהיה שם הארס, ומת. ויש להפך, שאתה ראשון הוא מת, בתשעה אחריו ולא מתו. למה? זה היה של זקן, שהארץ שלו למעלה. ויש באמצע. לכן לא ילמוד אדם, הנה, שתו כמה אחדים ולא מתו, לא קרה להם כלום, אז אני אשתה. לא, זה לא ראיה. הם לא מתו, אפשר שהארץ לא היה כל כך, לא היה למעלה, שקע למטה. מאוד צריכים לזהר בדברים של גילוי במקומות שיש נחשים מצויים. ברוך השם, במקומות יישוב, שלא שמענו, שמוצאים נחשים תמיד, אז לכן לא שמים לב על זה. אבל מן הראוי לשים לב. הגאון מבינה אומר, נכון שהגמרא אומרת, הטעם של גילוי בשביל עניין של נחשים, זה הגמרא תמיד מביאה טעם פשטי, אבל יש גם טעמים על פי הקבלה. אדם ששותה דבר מגולה, חס ושלום, יש לו חיצוניות של טומאה יכול לגרום לו חס ושלום לעבור עבירות וכיוצא. צריך להיות צעירים כמה שאפשר, לחסות את המים, לחסות את החלב, לחסות את היין, חזה הדרך. רק ביין מיוחד, אמרו רבותינו, שהוא פסול לקידוש, אם היה מגולה. לשות אותו לא אסרו אותו חכמים, כי הכל תלוי אם נחשים מצויים שם או לא. ועל פי כן, כבר שהיה מגולה, זה כבר בזוי בעיני הרואים. ולכן אי אפשר להבין, למשל, לסער, להבין לו מיין כזה שהיה מגולה. גם מפיג את הטעם שלו, מרגיש תקן בטעם. אז זה נאמר, הקריבה הונה לפחתך, הירצך או היסף פניך. חוזרים לעניין, כן נרצינו נבדים, יש לנו אסמכתה להקל ביין שלנו, ביין שהוא מפוסטר, אף הפי שהיום כולו מפוסטר כמעט, לא נאמר נחלק בין יין בזמנם, שלא היה מפוסטר רק חלק, הוא עושים בשול, חלק מבשנים, חלק לא מבשנים, אבל היום כולם מבשנים, יש שם חלוק בדבר הזה. בפרט שאנחנו לא מסוכים לעשות גזרות חדשות. בזמנם היה דין יין מבושל, לא שייך בו דין יין נסך, גם בזורנו לא שייך, אלא אפשר לחדש חידושים ולומר עכשיו בזמננו שזה מצוי בשפע, אז אכן נוכל לומר שיש בו דין יין נסך? לא, אין בזה שום מפרש. כמו שהיה בדורותיהם, כך גם כן יש לומר הדבר הזה. לפיכך, יין נסך לא נקרא רק ביין חי, אבל יין מפוסטר, כמו פה אצלנו, אז הדין הוא שאין בו יין נסך. אם נגע בו גוי, או נגע, שמעלי או נצרי, נגע בו, אין נחוש בשביל הדבר הזה. ושזה מפסטרים אותו, בכוונה, היו מקודם מפסטרים עד 70, עד 70 מעלות. כשבקרנו שמה, אמרו לי שביקשו מאיתנו שנותן להם הכשר, שזה אין בו משום יין נסך. פני שיש הרבה מלצרים בכל האולמות, ורוצים למזוג בעצמם. אנשים מכובדים שבאים באולמות כאלה, אז עושים שהמצר הוא ימזוג להם. זה לא כאבות בשינם שימזוגו לעצמם. כן, עושים כמו לפסח, בני חורים אנחנו. אז לכן רוצים שימזוג להם. אז לכן רוצו שיכתבו בפירוש בתעודת ההכשר, שאין בזה משום יין נסך. אני סרבתי לכתוב להם את זה. אמרתם, קודם כל, 70% זה לא ברור כל כך שהרתיחה רתיחה. תעשו את זה 80%, אחר כך אני אראה. עשו 80% ולא רציתי להם, לא רציתי לתת להם. אמרתי להם, אני לא הבטחתי, נכון, אתה לא הבטחת, אני הבטחנות. אבל זה ככה, כמה שאפשר להתעלם מזה, ודאי שלא ראוי שאדם שיבוא גוי ימזוג לו יין. זה ודאי שזה לא טוב. אפילו יהיה 100%, אנחנו לא נעשה דבר כזה. אבל בדיעבד, בשעת הדחק, אין לסוף, שיהיה דבר הזה. בפרט של יהודים אחרי שבת בפרסיה, שזה לא גוי שאני יכול לצפצף עליו. זה יכול להיעלב, יכול להיות עכשיו עם זה השלכות. אז אכן, כמו שאמרתי, שם ביהודי אפשר להקל קצת, אבל לגבי גויים לא צריך. בצרפת שמענו שלא מפסרים את היין. המומחים שם לא מרשים להם לפסטר את היין. למה? הפסטור מוריד מגדולתו של היין, מטעמו המשובח של היין. כמה שטעמו יותר משובח, אלה אנחנו לא מבחינים בזה. לא שותים, אנחנו לא שתיינים. שותים קידוש משבת הזה על שבת אחר שבו עלינו לשלום. אבל אלה שהם רגילים לשתות יין, בפרט בצרפת, אין אחד שסועד צעודתו בלי לשתות יין. ורגילים, ויודעים את הטעם, יודעים להבחין בין טעם לטעם. אז תקף, אחרי הבישול, אחרי הפסטור, מרגישים שטעמו חדש. לא נשאר טעמו העדין, המשובח, שהיה לפני כן. ולכן שם מכוח השלטונות. אסור לפסטר את היין. מי שמפסטר את היין, מענשים אותו, יש לו, צריך לשלם כנס וכל זה. זה נקרא שמו הונאה של הציבור. כך הם אומרים. אנחנו לא יודעים להבחין אם זה מפוסטן או מפוסטן, לא מרגישים בזה. אבל הרבה אנשים שמע, עניני הטעם, יודעים את הדברים האלה. לא רק בצרפת, גם בארצות הברית גם כן. לכן לא מרשים להם לפסטר. כי אם חוגים מסוימים, למשל יהודים שמה עושים, שמה עושים יין, אז רוצים לפסטר אותו. אז בפירוש כתוב ברשיון, על מנת שאנחנו מפסטרים אותם. אז נותנים להם את הרשיון. הווה אומר שהיין מבושל, צדקו רבותינו שאמרו שמבשלים אותו יורד מהטעם הטוב שלו. ולכן אמרו יין מבושל אמו יין נסך, שזה לא רק השם הוא כל כך יין, ירד מגדולתו. אגב כי אותם מסוברים שברכים עליו שהכון יבדורו, למה שהכון? זה לא יין? יין, אבל ירד מהשבע שלו, מוריד מהטעם שלו. ולכן זה אומרים שהכון. אבל כפי שאמרתי, הלכה כמו רוב הפוסקים, כמו שפסק מרן, הואיל וגם החורקים מודים שאם בירך בורא פרי הגפן יצא, אחי ברכים עליו בורא פרי הגפן, וגם מקדשים עליו בפח ספק ספקה שעשינו. אסור להבדיל על הפת, אין הבדלה אלא דווקא על יין או חמר מדינה, או יין לכתחילה, ואם אין לו יין אז ייקח חמר מדינה כמו שאמרתי ערק, קוניאק, והוא שישתה את הערק הזה, ישתה ממנו רוב רביעית. רוב רביעית זה 44 גרם, לא חמה בבת אחת, יתעם ויתעם ויתעם עד שיהיה 44, ככה דין, שישתה רוב רביעית. אם לא ישתה רוב רביעית זה לא שווה הבדלה. כל קידוש או הבדלה צריך המברך לטעום רוב רביעית, ולא לגמרא, כתוב בשם הגמרא מלא לגמרא, וכתבו הגאונים שאם לא שתה מלא לגמרא לא יצא. אלא שמרן ערב השלום המסביר לנו מה שכתוב לא יצא, לא דווקא, אלא כמובן לא יצא ידי מצווה מן המובחר, אבל יצא ידי קידוש, יצא ידי חוותו, אפילו לא שתה מלא לגמרא. היום נוהגים שהמברך בעצמו שותה מלא לגמרא, כלומר זה רוב רביעית, ומחלק אחר כך למסובים, כל אחד שותה מעט, שותה מעט, שהוא חבוב מצווה שגורים את הכוס. זה נקרא שמוע חבוב מצווה, זה לא חובה לטעום, אבל מצווה מן המובחר שכל אחד יטעם מעט לחבב את המצווה של הקדוש. יש אומרים שאסור לקדש על יין לבן, זה דעתו של הרמב"ן, כך הוא מפרש בגמרא. שאלו את רבה, יין לבן מה הוא? כתוב שם חמר חמבריין, חמבריין לשון לבן. אמר להם, תראו מה כתוב בפסוק, אל תראה יין כי יתאדם, היין חשיבותו כשהוא אדום, שהוא לבן אין בו חשיבות, יורד בחשיבות שלו, לכן לא מקדשים עליו. הרמב"ם מפרש דברים כפשטן, שזה פסול, שזה פוסל את זה. היה פוסל יין לבן לקידוש. אפילו אומרים שזה משובח, שאנשים שמבינים, זה יין ישן, משובח וטעים, אני לא יודע. האנשים אומרים, אבל הרמב"ן אומר לנו, פסול, פסול זה פסול. הרמב"ם חולק על זה. הוא פירש אחרת את הגמרא, והכשיר יין לבן. אבל כתבו הפוסקים שהמנהג הוא כדעתו של הרמב"ם להכשיר, לא פוסלים את זה. אף פי שהרמב"ן פוסל. למה כדי שאדם עושה קידוש פעם אחת בשבת, בשמה אני לא כנס מספקות, הרמב״ם יאמר לו כשר, יבוא הרמב״ם יאמר לו פסול, בשביל מה זה? יקנה יין אדום ברוך השם, היום עשוי יין אדום בשפע. אם יש לו קצת יין אדום, קצת יין לבן, יערב זה בזה, יצבע את היין, זה מותר. יש אומרים, אסור לצבוע בשבת, אין צבעה באוכלין, ולא במשקין. אבל יותר טוב, שיכניס קודם את היין האדום, בתוך הכוס, ועל זה ישפוך את היין לבן. אז זה לא רק שהוא צבע אותו, אבל בהפך, יכניס קודם יין לבן, רק יכסים יין אדום, צבעת אותו, צובע בשבת. אפילו שאמרתי, אין צבעה באוכלים ולא במשקים, יותר טוב לעשות את הצד השני. יקדים קודם לשים בפנים את יין אדום, ועל זה ישים על זה את יין לבן, ויהיה צבוע בדעבד מותר. הדין שיש בשבת, יש ביום טוב. כולם שבתות השם, כתוב שבתותי תשמור, כולם שבתות השם, גם בימים טובים, שבת לשון שבתון, שופטים גם ביום טוב, רק אשר יחד לכל נפש יעשה לכם. לכן אומר הרמב״ם, כשם שמקדשים בשבת, כך מקדשים ביום טוב. כן, זאת אומרת, קידוש של יום טוב, לפי דעתו של הרמב״ם, פשטו של הרמב״ם, בלי שיתעמק יותר מדי, משמע שזה גם כמעט תורה. כמו שמצווה לקדש בדל שבת, מעט תורה, זכור את יום השבת הקדישו, זכרהו בדברים הנאמרים עליהם בכניסתו, אותו דבר גם כן ביום טוב. אז זה יוצא לפי זה שקדוש יום טוב זה מדאורייתא. אבל בא הרב המגיד וחידש לנו חידוש גדול בלי שום ספק. הוא כותב, ודע שקדוש של יום טוב אינו אלא בדרבנן. מניין לו זה? לא ידענו. באמת במחילתא כתוב, מביא כמה פסוקים להגיד לנו שגם ביום טוב הקדוש הוא מהתורה, שנאמר הם אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם למועדם. מקראי קודש מכאן שמקדישים ביום טוב כשם שמקדישים בשבת. יכול הרב המגיד לתחות, זה לא ראיה, יאמר לנו זה אסמכתה בעלמא דרך הספרה והספרה והמחילתה, דרכם להביא לסמוך תקנות של חכמים על המקראות, כן, כאילו יש להם סמך מן התורה, זה אסמכתה בעלמא, אבל זה לא מהתורה. אין לנו ראיה לזה. במקום שיש לך הוכחה נמנסת, טוב, נפרש, נגיד זה אסמכתה. כשאין לך שום הוכחה, למה נגיד שזה אסמכתה? והנה, אנחנו בודקים בספרי הפוסקים הראשונים. מה הם אומרים? תראה, כמה ראשונים אומרים במפורש נגד דברה שהרב מגיד. הם לא מביאים אותו, היו בדורו, או למעלה ממנו. אחד מהם, הנשיא רבי מאיר הלוי מטולטולה, מטולדו, בספרד. היה לו בחליפת מכתבים בינו ובין הרשב"א, לא הרשב"א בן אדרת, אלא הרשב"א בעלי התוספות, רבינו שמשון בן אברהם משנת, והיו ביניהם חליפי מכתבים. אז רבינו שמשון אומר לו, כנראה מתוך דברי כבודו שקדוש יום טוב זה מדאורייתא, ואני מסכים איתך שזה מדאורייתא. עונה לו, מה שכבודו דייק מדבריי כך, יפה דייק, וכך דעתי, שקדוש יום טוב זה מדאורייתא. ואין לנו שני שרי צבאות ישראל, גם רבינו שמשון בר אברהם משנת, וגם רבינו מאיר הלוי מטולטולה, כולם אומרים שזה מדאורייתא. הנה שני פוסקים חולקים על הרב המגיד, והרב המגיד לא הביא שום ראייה, אין לו שום הוכחה לדבר הזה. עוד יש מהר"ן מרוטנבורג, רבו של הראש, הוא כותב, הוא חלם חלום בראש השנה, חלום לא טוב, ומקובל בידם של מי שחולם חלום כזה ועושה תענית חלום, מותר לעשות תענית חלום אפילו בשבת או ביום טוב. כן, היה עושה מתענה בראש השנה, אבל מקובל בידם שמי שהתענה פעם אחת תענית חלום על חלום רע בראש השנה חייב להתענות כל ימיו בראש השנה, ואם לא זה סכנה בשבילו. והיה מתענה כל ימיו, היה מתענה בראש השנה. בכל זאת אמר היה בא ביום טוב של ראש השנה ומקדש בני ביתו וטועם מהיין. אומר שזו מצווה של קידוש ביום טוב דאורייתא, וזה היא דוחה את תענית חלום, ולכן היה טועם מהיין. פרש אומר, קידוש יום טוב דאורייתא, בשורש כותב, ונהנה מעלה מרוטנבורג, חולק על סברה שהרב מגיד. יש לנו עוד, הריטב"א, רבנו יום טוב בן אשבילי, יש לה חידושים על מסכת ביצה, בדף ד', שם הגמרא כתוב כך, בחוץ לארץ עושים שני ימים טובים של גלויות, כל יום טוב עושים שניים, נגיד למשל חג השבועות עושים שניים. הוא רב עשה שם בגמרא כתוב, היה עושה הבדלה במוצאי יום טוב הראשון וגם במוצאי יום טוב השני. למה? הוא אומר שתי קדושות הן. יום הראשון זה קדושה אחת, יום השני קדושה שנייה. והיה מבדיל במוצאי יום טוב הראשון, בין יום טוב ליום טוב. אנחנו, כשיש יום טוב סמוך לשבת, מה עושים? יקנהז. יין, קידוש, נר, הבדלה, זה מה? הוא היה עושה קידוש והבדלה על כוס אחד. באותו לילה שהוא צריך לברך לעשות קידוש, לין יום טוב שני שגליות, שם עושים קידוש. אבל הוא היה מוסיף גם ברכת ההבדלה. איך זה היה עושה ככה? רק שמשתה מקובסת בשם הריטב"א. איך היה עושה ככה? מי שעושה, אומרת לגמרי, מספקה לי, היא קידושה אחת נינו, או שתי קידושות הן. מספקה לי. בכוח ספק יעשה ברכה לבטלה, אבל ספק מלאכות להקל. ואיך היה מבדיל גם במוצאי יום טוב הראשון בן יום טוב לחברו, איך היה עושה? אדו יש ספק, אתה ממסופק עם קדושה אחת הם או שתי קדושות. משיב הרצבה, בני שההבדלה של יום טוב היא מדאורייתא, כמו הקדוש הוא דאורייתא, גם הבדלה דאורייתא, וספק בדאורייתא לחומרה, כמו משאכל וסבע, ספק ברך בחת המזון, ספק לא ברך, חוזר וברך. גם פה, אפילו שזה ספק אם זה יום טוב קדושה אחת או שתי קדושות, אז היה מבדיל בין יום טוב לחברו בפני שהיה סובר שזה ספק דאורייתא. הוא יגיד להבדלת יום טוב דאורייתא. אם הבדלה דאורייתא, ודאי שהקדוש גם כן דאורייתא. הנה מפורש דעת הרצבה, לא כמו דעת הרבה מגיד. יש עוד הוכחות מכמה ראשונים, ועוד גם כן כותב ככה במפורש מהריל, שהיה פוסק גדול וכל מנהגי האשכנזים על פיו. כן? גם הוא כותב בפירוש, קדוש יום טוב דאורייתא. עכשיו כשיש לנו כל כך הרבה הוכחות נגד רב המגיד, יש דווקא מנהל להנחה עוד מעשה. למשל, המגן אברהם מעתיק את דברי הרב המגיד, שקידוש של יום טוב זה דרבנן. הוא אומר, מה היא דווקא מנהל? דווקא מנהל כך. אם חל יום טוב בערב שבת, חל בערב שבת, ויש לו כוס יין אחד, שרביעית אחת מצמצמת, מה יעשה? הוא ינפנן, יש גם יום טוב וגם שבת, יעזב אותו לשבת או יקדש הרב יום טוב. בא מגן אברהם אומר, כמו שכתב הרב המגיד, שקדוש יום טוב דה רבנן, קדוש דה שבת זה דאורייתא, כן עדי בוודאי לעשות דאורייתא. לכן יניח את הכוס הזה, יקדש בליל יום טוב על הפת ויניח את הכוס הזה עד בליל מוצאי יום טוב, שזה ליל שבת, אז יעשה עליו את הקדוש. ואף על פי, ממשיך המגיד אברהם, ואף על פי שנכון שהקדוש עצמו יש הפרש ביניהם, אבל היין לכל העם הזה מדרבנן, גם בשבת זה רק מדרבנן, כמו שאמרנו לכם, בפסוק לא כתוב יין, כתוב זכור את יום השבת הקדשו, זכרו בזברים, זה הכל. יכול להגיד את זה ככה מעל פה מהתורה. באו החכמים ותקין, הוא שהקדוש יהיה על היין, זה מדרבנן. הוא אומר, בכל זאת יש הפרש. קדוש של שבת על היין, עקרו דאורייתא, רק היין דרבנן. אבל יום טוב, עקרו דרבנן, כל הקדוש כולו מדרבנן. זה מה שאומר מגן אברהם. כל זה בנוי על ספרתו שהרב המגיד, שקדוש של יום טוב זה דרבנן. לפי מה שאני אמרתי, יש לנו רוב הפוסקים שסובלים להפך, שקדוש יום טוב זה דאורייתא. כי לכן כשיש לך בערב שבת יום טוב, ואחר כך יש לך שבת, בין אחר הכוס אחד, למה תאחר אותו על דיר שבת? גם יום טוב הוא דאורייתא. כי תקדש בליל יום טוב. ועד רבה זריזים מקדימים, הם מעברים על המצוות. מגיע הזמן של קדוש. למה תפלה בין יום טוב לשבת? ואתה עובר על המצוות, אתה עובר על הקדוש של הלילה, ומשאיר את זה בשביל מחר. הלא רוב הפוסקים סובלים שגם יום טוב זה דאורייתא. אם היה כדברי הרב מגיד מוסכם, שזה דרבנן, יש מקום לדבריו. סוף סוף, זה דרבנן וזה דאורייתא. אבל כשאנחנו רואים שרוב הפוסקים סובלים שזה דאורייתא, אם כן, למה תסמוך על דעת הרב מגיד שהוא יחיד כלפיהם? לכן יותר נכון, מה שבא לידך קודם, תעשה. בא לידך קודם יום טוב, אחר כך יש לך שבת, אז תקדש משעה לשעה אלף ישועה אומרים. קודש אחר אולי יעזור לך, תמצא יין מחר, אולי יבוא מושהו ויתן לו בקבוק יין. כן, לכם שזה אמן הנכון לדחות את הקדוש של ליל יום טוב על היין, לדחות את זה לליל שבת, אלא בא לידך, מצוין, בא לידך אל תחמיסנה, בא לידך בליל יום טוב, תקדש על יום טוב. ויש עוד כמה נפקה מנות, עכשיו נסתפק בכמנה הזה. כן, זאת אומרת, לפי מה שסיכמנו בינינו, גם קידוש יום טוב דאורייתא. ויש עוד דבר, עוד דבר. כשם שנשים מחויבות בקידוש השבת, חייבות בו מנת תורה, כמו שהאנשים חייבים מנת תורה. כמו שהגמרא אומרת, בברכות דווקף, וגם במסכת שבעות דווקף, שניהם כתוב, שנשים חייבות בקידוש של ליל שבת מן התורה, כמו גברים.
לכן פסק מרן, נשים מוציאות את האנשים את חובת הקדוש. למה? הם כמותם כמו הגברים. אין שום הפרש ביניהם. לכן אם נגיד, למשל, בעל הבית לכל כך בקו הבריאות, הוא מבקש שאשתו תברך לו, יודעת תברך, לוקחת את הכוס יעין וברכת. אז יכול לצאת את החובה. אשתו מוציאה אותו את החובה. לא לומר, לא, נשים פחות, למה פחות? כל תדוי בחיוב שלהם. החיוב שלהם הוא מן התורה. אז לכן מוציאות את הגברים. בברכת המזון לא מוציאות אותם. למה? שיש מדי אמר בגמרא, נשים חייבות רק מדרבנן ברכת המזון. לפני שכתוב שצריך לומר על הארץ ועל המזון, נשים לא לקחו חלק בארץ, לכן ברכת המזון שלהם היא פחותה מאשר הגברים. הגברים מן התורה הם מדרבנן. ויש מדי אמר עוד, כדי שאומרים ברית ותורה. כל מי שלא אמר ברית ותורה ברכת המזון, לא יצא את החובתו. אנשים לא שייך להם ברית מילה, ולא גם כן לא שייך בהם תורה, ולמתם אותם את ביניכם ולא בנותיכם. נשים פטורות מתלמוד תורה. ולכן יש אני שזה מוריד את החיוב שלהם, ונעשה חיוב רק מדרבנן. זה ספק. בגמרא זה ספק. מספק לא מוצאות את הגברים את החובה. אבל פה קידוש. הגמרא למדת שמור וזכור. כל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה. ואנשים ישנם בשמירת שבת, וישנם גם בזכירה. אז חייבות כמו הגברים. לפיכך מוצאות את הגברים, וזה חובה. לפוקם ספר בית חדש, שאומר לא, אין לעשות כן. למה? מביא טעמים חדושים. כדי שמרן, לכמן בהלכות מגילת אסתר, שם מביא מחלוקת. אם אישה קוראת מגילת אסתר ביום פורים, להוציא את האנשים את החובה. יכולה או לא? מרן כתב סתם שכן יכולה. אחר כך אמר, ויש אומרים שאין נשים מוצאות את האנשים. אז הוא אומר לך, כמו עניין מגילת אסתר, נשים חייבות מגילת אסתר. ונשים גם אין היו באותו הנס של פורים. להשמיד, להרוג, להביא את כל יהודית, נער וזקן, טף ונשים ביום אחד. אז גם הנשים היו באותו הנס. ואחר פי כן, יש אומרים שלא מוציאות. אז גם פה נגיד שלא מוציאות. זה הטעם של בית חדש, נגיד שגם רשל פוסק ככה, ושלמה דורי. אבל ככה, הלכה לא כן. הלכה כמו מרן, שלא חלק בין אנשים לנשים בדבר הזה. ואף שמה, נכון שיש סתם ויש, כמה לן, תמיד סתם ויש, הלכה כסתם. בסתם פסק שאנשים כמו צורת את האנשים. אז מה אכפתי שהביא יש אומרים? אנחנו לא מתחשבים בסברת יש אומרים. אומר רבי מנחם חזריה מפנו, כשיש סתם ויש, מרן לא הביא סברת יש אומרים, אלא לכבוד בעלמה. אבל עקב דעתו כמו הסתם. ולכן, דעתו כמו הסתם, מה הפרש מפה לשם? אם פה לא הביא מי שחולק, אין פה מי שחולק. נכון שמרצנו יש מי שחולק, בעל עתור. לא בעניין קדוש, אלא בעניין מגילת אסתר. הוא אומר כך, הנשים רוצה לקרוא את המגילת אסתר. בסתמה, קורא את המגילת אסתר עם הטעמים שלה. והרי כל בשעה ערבה, היא משוררת, מנגנת, פזיר גדול, פזיר קטון, תרשה, זרגי ריש, אז אתה, איזה יופי, מוואל יפה, כן? זה כל בשעה ערבה. זה אומר בעל העתור. ולכן, נושא לומר שנשים לא יקראו, לא יקראו מגילת אסתר, מהסיבה הזאת. רק להוציא נשים, להוציא נשים. אנשים, להוציא אנשים. אבל נשים לא יוציאו אנשים. זה מה שכותב בעל העתור. אבל, דברה באמת סתרים, מגמרה מפורשת. הגמרה במגילה כתגימה לא אומרת, הכל עוד בעניין בספר תורה. ביום שבת, חובת היום, שבעה גברי. הכל עונים נמין השבעה. אפילו אישה ואפילו קטן. קטן לא מוציא את ההרים את החובה. אישה גם כן, היא לא חייבת בתלמוד תורה. אף פי כן יכולה אישה להעלות את ספר תורה ולקרוא את הקריאה שלה. הרי בזמנם לא היו להם חזן כמו שיש לנו עכשיו. אלא זה שעולה בעצמו, הוא בעצמו קורא את הקריאה שלו. אז אישה, הזמינו אותה, נגיד לעלות משלים, איזה קריאה אחרת, והיא מוכנה, יודעת את הקריאה, אומרה ועונה בספר תורה. כתוב שמותר. רק אמרו חכמים שלא תעלה אישה לקרוא בתורה בציבור, בפני כבוד הציבור. מה זה כבוד הציבור? נגידו, אנחנו יודעים כולנו, שאנשים פטורות מתלמוד תורה. אנשים חייבים, נשים פטורות. והנה עכשיו, מביאים גברת אחת, יאללה, תעלי, קריא ספר תורה. למה לא מזמינים גבר? מה חסר לגברים? כנראה שכל ולד גברים כולם עמי הארץ, לא יודעים מסכנים לקרוא בתורה. אז הביאו לנו, עד שקמתי דבורה, קמתי אם בישראל, אז אחרי מביאים את הגברת הזו שלי תקרא לנו. אז מה עושה? מטיל שמרה על האנשים שם, על הציבור, אלה כולם, שפה, תושבים כלום. לא יודעים לקרוא, אלה עמי הארץ, כך הגידו עליהם. זה לא כבוד ציבור. לכן, לא מעלים אישה. לא מפני שאסור, אלא מפני. לכן כתוב, הכל עניים, אפילו אישה. אומר רבי דוד פרדו, אם אמרו חכמים שלא יקרא, לא יקראו אישה, מכירה מה כתוב בתחילה אפילו אישה. ונפקה מנה, אם כבר קראו לה בשם, אז לא תרד. זה לא יפה להעליב אותה. אחרי שקראו לה, בא נקשה לספר תורה, לא, לא, לכי, לכי, יש כבוד ציבור. מכירה מה אתם בזה, אותה, קודם קורא אותה, ואחר כך אומר כבוד ציבור. איפה היה מוח שלך מקודם? קודם לא יודע לפקח כבוד ציבור? בדי עבד. קראו אותה, לא תרד. תקרא את הקריאה שלה. זה כותר רבי דוד פרדו. עכשיו, כשאישה קורא בתורה, כמובן קורא, היא חוזרת על הטעמים, במגינות שלהם, אומרת, פזר גדול, פזר קטון, אשדה גריש, יתיב, כן, מעריך תרחה, שוברך אנטנח, זרקה, סגולתה, הכל. היא עושה הכל. איזה יופי, איזה מגינה יפה. תגיד כל מה שערבה, תגיד. למה לא אומר כל מה שערבה? מדברים שבקדושה לא שייך בהם כל מה שערבה. דברים אחרים, כתב, שירים, פיוטים, טוב, כל מה שערבה. אבל כשהוא קורא בתורה, איפה, קדושה, איפה היא שררה, יכול להיכנס שם? אין שררה, אין מקום בשררה. מגרשים אותו במטוטה, יאללה, לך מעזאזל. שמעים, שומעים כולם דברי תורה, דברי אלוקים חיים. לכן, אמרו חכמים, שמותר. אם בדיעבד גם כן, הם קראו אותה, אפילו שיזמננו, הם קראו אותה, לא יש דבר. רק במקומות שמסויים שם רפורמים, ואלה עשו להם תורה לעצמם, אלה חולקים על רבותינו, זה ודאי שצריך למנוע מהם בכל תוקף. שעה זאת לא נכנסה לפי תומה, אלא לפי תומעה. כן? זה ודאי, דורקים אותם בחוץ. אנחנו מדברים הכל לפי הנהגה של תורה, הנהגה של יראת שמיים. אגב, בזה אנחנו מדברים, לפי תומעה, קורה מקרה כזה. טוב, נחזור לעניין. הנה שמה לא אמרנו, בדבר של הקדושה, לא אומרים כל בעשה ארבעה. אז בואי, מגילה תסתר. אפילו תגיד את המגילה עם הטעמים שלה, אין בכך כאילו. נשים מוצאות את האנשים. זה איך התמצית, שיבוא, תבוא אישה תקרא במקום גברים, אישה בעזרה מיניים, אלא כמו למשל איזה מושר מסכנים, כולם חקלאים, פלחים, לא יודעים מסכנים כלום. הביאו איזה אישה, ישנה בבית יעקב גרה שם, נסית לאיזה חקלאי פלח. בואי, תקרי לנו, את יודעת מקלט אסתר. קורא להם, מה יש? מצד, מצד די זה מותר. כמובן, בדרך כלל גם כן, לבעלה, למשל. לא שייך אצלו בדברים כאלה הרורים וכיוצא, אז זה קורה. אז זה שסיכמנו, נשים מוציאות את הגברים בשבת, איזה חובת קידוש, הוא עדים ביום טוב. כמו שפה חייבות, גם פה חייבות. אותה החובה שיש להם. להפוקם הגאון רבי עקיבא איגר, זכר צדיק לברכה. בסימן הראשון של התשובות שלו, כותב שם בבילויים, שנשים פטורות מקידוש של יום טוב, אלא שמחמרות על עצמם. כן? הוא אומר שהן פטורות. מאיפה יוציא את זה? פשוט. הוא חשד, כיוון שזה כל מסוף השליח הזה מגירה מהנשים פטורות. יום טוב גם כן, שמה אין שמור וזכור, כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה. ממילא משמע שנשים פטורות מהקדוש. כך כנראה הרב חשב. אבל בזמן הרב לא היה ספר רעדיה שהיה באותה זמן בכתב יד. נתפס רק לפני שנים מועטות. שם כותב במפורש שנשים חייבות בקידוש של יום טוב, וקידוש יום טוב דבר תורה, הוא אומר זה במפורש, שזה דבר תורה, וגם כן נשים חייבות. וגם הכל בו כך כותב, אומר, כשם שבשבת אין קידוש של המקום סעודה, כך ביום טוב אין קידוש של המקום סעודה. כל הדינים שיש בקידוש של שבת, ישנה בקידוש יום טוב. לפי כך למעשה, נשים חייבות, וכוון להוציא אותם מדי חובה, וגם כן, אם יש צורך, אישה יכולה להוציא איש ידי חובה, בקדוש של יום טוב, לא נאמר, היא פיתורה, והאיש חייב, כן? כל מי שאני מחייב לדבר, לא מוציא את החרים ידי חובתם, לא אומרים כך. אלא גם הנשים מוצאות את הגברים ידי חובה, הם בקדוש של שבת, הם בקדוש של יום טוב. נאמר, איזה פסוקה.